יום שלישי, פרשת צו. אנחנו מתקרבים לפסח יותר ויותר, ברוך השם. כמובן שנעסוק היום בדברים שקשורים לפסח, ביחד עם המדורים הנפלאים, המדורים הקבועים. בואו נתחיל. באלון פניני מלחמת מובא סיפור, איזה יום שישי אחד, ערב פסח, הגיע יהודי לביתו של דוב סוקולובסקי, ביחד עם שקית של חלות, ופיזר אותם, מניח אותם לכל פינות הבית, על החלונות הירושלמים הרחבים, הארונות, כל מקום, אבל רב דוב ואשתו שתקו. רב דוב סוקולובסקי ורעייתו הרבנית מרת חנה דינה, היא הייתה בעצם ביתו של הגאון רב צבי הירש קמוי, שמקום דמו רבה של מיר. הם היו מאוחדים בהכנסת אורחים, ויהודים מסכנים היו באים אל הבית שלהם בירושלים. ובין באי ביתם הקבועים היה אותו יהודי שהסתובב ושם את החלות, יהודי גלמוד בשם רב שמחה, שלפעמים הוא גם לא היה בריא בנפשו. ואותו רב שמחה היה נוהג לקנות את כל החלות שנשארו במאפיית לנדר, אותו מאפייה מפורסמת בבית ישראל, ועוד מאפיות שהיו שם, והם מחלק את זה לנצרכים. שנה אחת בערב פסח שחל בשבת, נשארו הרבה מאפיות, הרבה חלות במאפיות, כי אנשים לאותו שבת קנו רק את מה שהם צריכים ממש. אבל רב שמחה, הוא כרגילו קנה את כל החלות, והתחיל לחלק אותם לנצרכים, זאת אומרת לנסות לחלק אותם לנצרכים. כמובן, שזה לא עלה בידו, כי אף משפחה לא רצתה לקחת ממנו ולהישאר עם חמץ או פורי חלות. נו, אז מה יוכל לעשות? אז הגיע בערב שבת לביתו של דוב סוקולובסקי, עם שקים של חלות, ופשוט התחיל לפזר אותם בכל הבית. אבל רב דוב ואשתו, כמו שאמרנו, שתקו, לא אמרו מילה. ובשבת בבוקר, שעד היו צריכים לבאר, את החמץ, אז הרבנית קראה לאחיינים שלה שהתגרו לידם, ויחד הם עמלו זמן רב לנקות ולבאר את החמץ מהבית. וזאת השם נקרא בשבת בפרשה, ויתן עלו בסקוטוינס, ויתן באבנס, וילבש בישראל סמאית. חזקל פלציק, זכר צדיק לברוך לבעל התפארת יחזקל, הוא היה נוהג לא לעשות ברכה, אלא אם כן נבש בגד עליון וכובע עליון. פעם אחת, באמצע הלילה, הרגיש צמאון, צמאון נורא. אבל הוא לא הצליח למצוא את המעיל והכובע. להדליק את האור, כזה הוא גם לא עשה, הוא פחד שזה יאיר את בני הבית ושנתם. והוא התגורר, אז תגיד לנו, שילך לחדר האחר, לחדר החמישי, השישי, בטח לו בית גדול, לא. היו משפחה של 15 נפשות, וכולם גרו בחדר אחד. טוב, אז עלה בדעתו שאולי הוא כזה מצב, עדיף לוותר הפעם על המנהג, וכחלק מהכלל הוא יברך הפעם בלי מעיל וכובע עליון. הוא ניגש לברז, ממלא לעצמו כוס מים, אבל ברגע האחרון הוא אומר לעצמו, הרי כל ימי הקפדתי על מנהג קדוש. מנהג קדוש כזה, לא לברך, בלי בגד עליון, בלי כובע עליון. אז למה שאני אשבור הפעם את המנהג? הוא מחליט להדליק את האור, ללבוש את המעיל ואת הכובע, הוא יעשה את ממש בזריזות, שלא יגרום להעיר את בני הבית. והנה, הוא מדליק את האור, הוא ניגש לברך, ואז מה הוא רואה? הוא רואה נמלה צפה על פני המים שבכוס. איי, 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 איזה שמחה היה לו במשך היום. אמר, תארו לעצמכם שהייתי מוותר על החומרה הזאת שקיבלתי על עצמי. הייתי נכשל חס ושלום בחמש לבים. תראו מה זה גודל כוחה של חומרה וגדר לדבר מצווה, איך שזה מציל מהחטא. זה סיפור מעניין שמופיע בדמשק אליעזר. ואנחנו מגיעים לעניין הזה יום הלכות על פסח. בעיקר הדין רבותיי, אפשר לקיים את מצוות אכילת מצה בליל הסדר במצה שעשויה מחמש פניני דגן, שזה כידוע חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. אפשר גם לאכול מצות שעשיות מהמינים האלה למשך כל ימי החג. שיבולת שועל בימינו זה הדגן שנקרא קווקר. הגם שיש מהחוקרים שהוציאו לעז, שזה לא שיבולת שועל שעליה דיברו חז"ל, לא צריך לסמוך על דבריהם שמנוגדים למסורת. אבל לכתחילה, חובה לקיים את המצווה דווקא במצווה חיטה. שעשויה מחיטה, בגלל שטעם של החיטה הוא טוב יותר מיתר מיני הדגן, ויש בו ידור מצווה. וכן, משום שבתהליך החימוץ של החיטה, התהליך עצמו הוא איטי יותר משל השאר המינים. וגם ידוע שסדר האפייה שידוע לנו הוא מתאים לחיטים, וייתכן שהיא ממצה ממין אחר שנאפת בסדר הזה, אז היא מחוצה. ולכן כתוב פסקי זמננו, שמהטעם הזה לא לאכול במשך כל ימי הפסח, מצא שעשויה מיני דגן אחרים. ונחלקו בנוגע לחולי ציליאק, שהם רגישים לגלוטן שבחיטה, האם הם יכולים להקל בזה. קמח חיטה שהוציאו ממנו את הגלוטן, שזה בעצם קמח שמיועד לחולי ציליאק, יש שאמרו שהוא לא קשר לקיום מצוות מצה, כיוון שהגלוטן הוא זה שגורם להחמצה. ואת מצוות מצה צריך לקיים דווקא בדגן שמסוגל להחמיץ. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים עכשיו רבותיי למדור קניין חוכמה. אומרת המשנה ואבי שפל רוח לפני כל אדם. משנה באובס פרק ד'. יש ספר שנקרא חיקוי ממתקים. על הנהגות של רבי מזל נוירבך, זכר צדיק לברכה. הובא שם סיפור שסיפר הגאון רבי גל רוזן, שליטה, ראש ישיבת אור ישראל. הוא מספר ששנה אחת, באלף באלול, היום שבו בני הישיבה כידוע חוזרים ללימוד אחרי בין הזמנים, חיכו אבא ובן ליד הכניסה להיכל הישיבה. הוא ניגש אליהם, שואל אותם מה הם רוצים, ואבא אומר לו, בפליאתו, שהוא רוצה להכניס את הבן שלו לישיבה. כשהוא ניסה להסביר שעכשיו לא מתקבלים בחורים חדשים, מבחני הקבלה התקיימו בזמן קיץ, אז אבא הציג את עצמו שהוא רופא השיניים של מורן ושזיין הרבה, והוא אומר לו, שזיין שלח אותי לכם לבקש בשמו שתקבלו את הבן שלי לישיבה. מאוחר יותר התברר שהבן למד במוסד תיכוני, והוא רוצה לעבור לישיבה קדושה. אבל אבא לא התלהב מהרעיון. אחרי ויכוח, עם הבן, אז הם החליטו לגשת לרב שלום זיימן, איך שהוא יגיד ככה אני אעשה. רב שלום זיימן נוירבך המליץ לאבא לקיים את הבקשה של הבן ולהעביר אותו לישיבה, והוא גם המליץ לו על ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, כי ישיבה שמתאימה לכישורים של הבן. וכיוון שזה היה כבר ממש לפני תחילת זמן אלול, ורב שלום זיימן נוירבך הבין שבאור ישראל יערים מוקשיים על קבלה של בחור נוסף בזמן הזה, אז הוא אמר לאבא שהוא יכול להגיד בשמו, לרבי גל אוזן שיקבל את הבן לישיבה. משום שרב שלום זיימן הבין מן הסתם שאם הדבר לא יעשה עכשיו והבן לא יתקבל לישיבה כבר לחודש אלול, ייתכן שהבן עצמו ייסוג מאותה החלטה נפלאה לעבור לישיבה קדושה. נו, אז למה יעשה כך או כך, הבן, האבא והבן הגיעו לישיבה, ואבא מציג בפני רבי גל אוזן את הבקשה של רב שלום זיימן. ואבא ממשיך לומר לראש ישיבה, רב שלום זיימן ביקש להוסיף, שאם הרב לא מאמין שהוא שלח אותי לכאן, אז הנה הוא מוסר את המספר הטלפון החסוי, ומבקש שהראש ישיבה יתקשר אליו. ועכשיו מגיע ההפתעה. תקשיבו טוב רבותיי, רב שלום זיימן ביקש לציין עוד, ממשיך אבא ואומר, אם ראש הישיבה יגיד שהוא לא מכיר אותי בכלל, את רב שלום זיימן, והוא לא יודע מי אני, אז אני מזכיר לו שבאתי לנחם אותו בימי האבל על אבא שלו. זאת אומרת שאח, אז את חזר נרבך כזה טוב אמין, שאולי לא מכירים אותו, לא יודעים מי זה, הגאון המפורסם שבדור. את הסיפור הזה סיפר ביגל רוזן בימי השבעה על רבי זיימן, שהוא בא לנחם אבלים. כולם יצאו מגדרם ברוב התפעלות על הענוונות היתרה של מורן רבי נרבך. ענוונותה המפורסמת, פויסק הדור. סיפור נפלא שעובד על פי ספר, על פי אלון שיח יוסף. אם על תויד ביקריבנו אומרת הפרשה. באיש לרעהו, על פי תורה זאב, מובא סיפור שסיפר אחד מתלמידי יקיר הירושלים. הוא מספר שהוא פעם ביקר בבית של הגאון הצדיק ראובן וילשצ'יק, צדיק מפורסם שהיה מתגורר בירושלים. הוא אומר, בדיוק בזמן שהייתי שמעו איזה קול נפץ מהמטבח. הוא מספר שרצתי לראות מה קרה, התברר שנפל בקבוק יין, בתוך הכיור התנפץ. מפיו של רבל נשמע איזה קול, קול צהלה, מיד פתח בדברי שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, איך שהוא מכוון הכל בהשגחה פרטית ומופלאה. הרי לכאורה הוא אומר, הבקבוק יכל לפעול על הרצפה, להיות חלילה אבן, נגף, למי שחלילה ידרוך על השברים, מטרד לניקוי, אבל זה לא קרה, כי האב אוהב שבשמיים, רק רוצה שישבר, לא יותר ולא פחות. וכמה צריך להודות על זה? הוא מספר שהשמחה בבית ממש רבתה, וכל בני הבית נסחפו, השמחה שלו הודיה. הוא אומר, אותו עורך אומר שהוא בטוח, שמישהו היה נכנס, איזה אדם זר היה נכנס לבית באותו שעה, היה משוכנע, שברו כאן צלחת לירוסים של בן או בת בשעה טובה ומוצלחת. ואנחנו מגיעים למדור שירבה אפרימי בהלוכי. באילו רשויות, מלבד רשות סורבים, נוהג איסור לבישת השתים. ואיך צריך לנהוג איזה למעשה בזמננו? אז על זה ועל עוד דברים נפלאים, תוכלו לשמוע בשיעור של הרבה זילברשטיין שליטה בשלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי, בואו נלמד אנחנו גם את אפרימי בהלוכי, את הנושאים שמדברים בו. חז"ל אסרו ללבוש בגדים מסוימים ולענות תכשיטים בשבת משה סורבים, כמו שכבר הזכרנו, מחשש שיסירו אותם או שיפלו, ואז יטלטלו אותם 400 ברשות סורבים. האיסור הזה הוא גם ברשות סורבים דרבונם, מה שמכונה קרמליס. ויש מחלוקת האם האיסור כולל גם חצר. ונחלקו הראשונים בכוונת האוסרים. יש אומרים שהכוונה לאסור רק בחצר פרטית שהיא לא מעורבת. כלומר שאין בה עירוב חצרות, הטעם של האיסור בגלל שהיא דומה לרשות סורבים. אבל בחצר מעורבת, וכל שכן בבית, מותר ללבוש ולענות כל בגד ותכשיט. ויש אומרים שהכוונה שלהם לאסור גם בחצר מעורבת וגם בבית. בטעם האיסור, מפני שאם יהיה מותר ללבוש ולענות בגדים ותכשיטים כאלו בבית או בחצר, כשהוא יצא לרשות סורבים, הוא יטלטל איתו מבלי משים גם את הבגדים והתכשיטים. השולחן אורך פסק תחילה כדעת האוסרים בחצר שלא מעורבת בלבד, ואחר כך הוא הביא בשם יש אומרי את הדעה האוסרת גם בבית, ולאחריה את הדעה שמתירה גם בחצר שלא מעורבת. עיקר ההלכה כדעה ראשונה, ויש שכתבו שאין להקל כדעה ראשונה לא רק בשעת הצורך. יש משורה שבמקום שקיים ברשות הורים וברשות הורים באורייתא, אז צריך להחמיר כדעה שנייה, וכמה מגדלי ישראל נהגו כדעה שנייה. ויש אומרים רבותיי, שגם לדעה הראשונה, כל היתר הוא רק בגדים ותכשיטים, אבל לא להכניס לכיסים, או לטעות על בגדים ועל הגוף, כל חפץ שהוא, משכח מחשש שהוא ישכח ויצא איתנו רשות סורבים. בגדי לילה שלא עושים איתנו רשות סורבים, אפשר להקל. כמובן שמנהג נשים מקד מדינו ליהנות תכשיטים בשבת ברשות סורבים, וגם כאלה שאסרו חז"ל ליהנות אותם ברשות סורבים. ונחלקו הראשונים ביחס למנהג הזה. יש איך כתבו שלא יתחדש כל היתר בזמננו, וגם במקומות שאין בהם רשות סורבים דאורייתא, הרי חכמים אסרו ליהנות תכשיטים גם ברשות סורבים דרבנן. ולכן לדעתם אין כל הצדקה למנהג הזה. כן, כמובן, מיותר לציין שבימינו שיש עירוב בכל מקום ומקום, כלל לא מדובר. ולכן לדעתם אין כל הצדקה לאותו מנהג שמטלטלים, ומוטב שאנשים תהיינה שוגגות ולא תהיה מזידות. ולכן, כאשר יש להניח שהם לא תצייתו לדבר ההלכה, לא למחות בידם. ויש שנמדו זכות על המנהג הזה, שכיוון שלדעת חלק מהפוסקים לא מצוי בזמננו רשות רבים דאורייתא, אפשר להחשיב את רשות סורבים דרבנן לעניין זה כחצר שלא נעשה בעירוב חצרות, שעל פי הדעה הראשונה מותר ליהנות בתכשיטים. ולפי ההסבר הזה, במקומות שבהם מצויה רשות סורבים דאורייתא, או שיש בקרבתם מקום שהם גרים בו, יש בקרבה של זה רשות סורבים דאורייתא, שאפשר להגיע אליה בקלות, ייתכן שאין כל יותר למנהג הזה. ואכן יש שירוש שבערים הגדולות שבזמננו אין יותר זה קיים. ויש להוסיף שלדעת השולחן ערוך, כל רחוב שרחבו 16 אמו, כן, שבמידות שלנו במטרים זה בין 7.5 ל-9.5, פחות או יותר, נחשב כרשת 10 מדאורייתא. זאת אומרת שגם אם לא עוברים בו 600,000 איש ביום, ולדעה הזאת בוודאי יוצר שזרה מדאורייתא בכל מקום. יש מי שכתב שדעת השולחן ערוך רק בנגע להוצא דאורייתא, ואילו בענייננו, אנחנו מדברים על תכשיטים, על ידי תכשיטים, זה מדרבנן. בהמשך לאמור, יש כאלה שלימדו זכות על המנהג של נשים לענות בשבת ברשות שרה מכל תכשיט, באופן אחר. אחד הטעמים לאיסור של ענידת תכשיטים זה שמה האישה תצא להראות לחברות. אז הוא אומר שהחשש הזה היה רק בתקופה של חז"ל, שהתכשיטים לא היו מצויים, היו מלבישים אותם רק בשבת, ולכן התעורר החשש שהאישה תרצה להראות אותם לחברות שלה בשבת. אבל בתקופתנו, שהתכשיטים מצויים ועומדים אותם גם בימות החול, אין חשש שהאישה תסיר אותם בשבת כדי להראות אותם. ולפי ההסבר הזה, בגד או תכשיט, שאיסור על ירושה של אבו שסורבים לא מפני החשש שיסירו אותו כדי להראות אותו, אלא מטעם אחר, כגון שעשוי ליפול, או שיסירו אותו בגלל הבושה, וכל שאר הטעמים, אז אין יותר ללבוש אותו או לענוד אותו אבו שסורבים גם בזמננו. וכמו כן, במקומות שבהם אנשים רגילות לענוד את התכשיטים רק בשבת, חזרה תקנת חז"ל למקומה, ואסור לענוד אותם ברשתורמים, וגם בחצר, בעצם לאמור לאל. אבל יש שכתבו שאין למחות ביד המקילים גם במקומות אלה. לדעת המשנה ברורה, למרות לימוד הזכות, אין לסמוך על מנהג הנשים הקדום, למעשה, אלא שאין למחות ביד המקילים. ויש שכתבו רבותיי שאפשר לסמוך על המנהג הזה, אבל לכל הדעות, בגלל התכשיט שבסיבה כלשהי אסור מדאורייתא לצאת את אלו שסורבים, אז כמובן שכל יתר להלביש אותו, לענוד אותו בשסורבים או בחצר, בכל מקום ובכל זמן. עד כאן בעניין הזה. וזכר שלמדנו אתמול, נעל שיש בתוכה מדרס אורתופדי, רפידה נגד זהב, כן, נגד זהב, סליחה, או ספידה, סתם ספידה, לכן מותר לצאת עם זה לרשות סורבים, כי ברור לכל שהאביזרים האלה נכנסו לנעל רק לצורך ההליכה. חפתים שמשמשים לרחיצת הלולאות שבשרוולי החולצה, הפויסקים אורו שנחשבים חלק מהחולצה ומותר לצאת איתם לרשות סורבים בשבת, למרות שהם לא מחוברים לבגד. תרופות, לקחת תרופות ברשות סורבים כשהחולה עלול להזדקק להם בדחיפות, יש מי שיתיר בשינוי, אבל למקום שלא רשות סורבים דאורייתא, ובתנאי שההליכה היא לצורך מצווה. זכר רבותיי למה שלמדנו לפני 100 ימים. יש מהראשונים שסוברים שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא בשבת לצורך מצווה, ורוב הפוסקים חולקים על זה. לדעת הרמ"א במקרה של צורך גדול אפשר להקל, ויש שמחמירים גם בכזה מקרה. מאידך, ובין השמושש של מוציא שבת, ייתכן שיש להקל לכתחילה, ובין השמושש ביציאת השבת מותר לכל הדעות. מי שעבר ואמר לגוי לעשות מנחה דאורייתא לצורך מצווה, יש אומרים שאם ידע שלהלוך אסור לעשות ככה, אסור ליהנות מהמלאכה, ואם הוא לא ידע, מותר ליהנות מהמלאכה. ויש שהחמיר גם באופן שהוא לא ידע שאסור לעשות ככה, אלא אם כן מדובר בצורך גדול, שבו הרמ"א מתיר את עצם האמירה כנ"ל. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים לדפנאי מבבלי. איך ייתכן המושג, מה הפירוש של הדבר הזה שנקרא יין שבור? לאיזה קורבן נשלח על ידי האמורה רב יהודה? ומהי הנוסחה הסודית של חרס אדריאני? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודה זרה, דף ס"ד, ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אתם יכולים להתענג על שיעורו הנפלא והמהיר של הרב אליהו אורנשטיין שליט"א. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למה שאתם מחכים כבר 20 דקות, למדור הנפלא, המדור שמלמד אותנו איך לדבר, איך לשמוע, מה לדבר ומה לשמוע. החפצים החיים, בואו תצטרפו אלינו ללימוד חובץ חיים רבותיי. מותר לדבר בשנורי על אדם שלא אכפת לו. קצת שדבר עליו בשנורי. אז בסעיף שנלמד היום, תחילת כלל חי, אנחנו בתחילה מביא כזאת דוגמה. באדם שלא אכפת לו, שמדברים עליו, או באדם שמספר לשון הרע על קרובו, בגלל שרגילות, רגילות הוא כמה פעמים שאותו יש לו מקפיד עליו, שאני אמרו אגנות, אלא מספר, או מצד, למשל, מצד אהבת הקרובה אשר ביניהם. וכותב החובת חיים שלמרות זאת זה אסור משום לשנורת. אבל בביאור מוסופים שבמאמר דורה פירשו, הביא מדברי החובת חיים לאל, שאדם שסיפר דברי גנאי עליו לפני שלושה, והוא נראה בזה שמתרוצה, אני מסכים שזה פורא את זה עליו. מותר לאלו ששמעו את זה ממני לספר לאחרים, בתנאי שלא התכוונו לגלות את זה יותר ולבאש אותו, ולפי כל הפרטים שמבוארים בכלל ב'. אז לכאורה יש סתירה, מדברי החובת חיים כאן מבואר שאסור, מדבריו לאלו שמותר. אז יש שכתבו לחלק בין האופן שאדם מספר בגנות עצמו לפני שלושה ולא חושב שזה יתפרסם, שאז מותר לספר בגנותו, כי התורה לא הקפידה על כבודו יותר ממה שהוא עצמו מקפיד. ובין מקום שהוא לא מספר עליו, אלא רק לא מקפיד על זה שמדבר עליו, שבזה התורה כן הקפידה על כבודו, אז צריך לספר בגנותו, כי התורה לא רוצה שאחד ידבר בגנות חברו. זה יישוב אחד. יישוב נוסף, שכאן כתב החובץ חיים שהוא לא מקפיד על הקורבה אשר ביניהם. זאת אומרת שבאמת הוא כן מקפיד שמגלים את גנותו. אלא על כל פשעים תחסי אהבה. ולכן אם הקרוב שלו יספר את הגנות שלו בדיעה וינחה לו ולא יריב איתו. אז נראה ברור שזה לא מתאים לספר את גנותו. עד כאן הדברים הנפלאים במדור החובץ חיים יומי. אנחנו נגיד למדור מוסר היומי. מתוך מה שנלמד בתוכנית של חוכמה. מה רבי נועני במסכת סורבס? רבי נועני אומר את המשנה, כל המקיים את התורה מעוני, מסביר רבי נועני שהוא דוחק שעותיו, ומניח למלאכה שלה שהוא צריך לפרנסה, כדי לקיים את התורה והמצווה. והוא לומד ועושה מצוות בתוך הדוחק. אומר את המשנה, סויפו לקו העושר. מסביר רבי נועני שהוא תשאר, אז יהיו לו שעות מרווחות, להסוף בתורה ולקיים את התורה. כי הפרנסה שלו תהיה מרובה, הוא לא יצטרך להגיע כפיו, כי יוכל ללמוד בשמחה בטוב לבב, כי בחוכמה יהיה לו כל טוב. וכל המבטל את התורה מאושר, שכמה פעמים וכמה שעות יש לו פנאי ללמוד והוא לא עושה, סופו לבטלה מעוני. שיצטרך לתרוח, אומר הרבי נעימה, על הפרנסה שלו, נמצא עד כי לא יהיה לו פנאי לעסוק בתורה, גם כי ירצה. וזה הרבי נעימה ואומר, מידה כנגד מידה, ונמצא יוצא מן העולם בלא תורה. כאן, הדברים הנפלאים של רבי נעימה במסגרת המדור המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור עוד שבוע, ויעשה לנו בונוב אסכול הדבורים אשר ציבו השם ביד מוישה. יש לו סיפור מתוך העלון ליקוטים נפלאים. בפולין היו עובדים גויים אצל יהודים, עד שכבר הצליחו לקלוט את השפה, הצליחו לקלוט את היידיש. ערב אחד, בסיום יום עבודה מפרך, חלף אחד מאותם גויים ליד בית הכנסת של היהודים, והוא רואה את אחד ממכריו, יהודי עני, עומד ליד בית הכנסת לקבץ נדבות. ויש לו רואה יד ככה חופן מלאה מטבעות. הוא מתקרב, שואל אותו, כמה יש לך ביד? אז הוא אומר לו, 300 גרוש בערך. אז הגוי התפלא, מה, איך הוא מצליח לעשות את זה? אז אני עונה לו, יהודים חולפים בסמוך אליי, בין מינכן למיירים, 300 יהודים, כיוון שיהודים רחמנים ורחמנים, לא צריך רק לצעוק, יהודים תונה דבר, והם דורקים את זה מטבעה, ככה מתוספים 300 גרושים. אמר הגוי לעצמו, בכי שתעני ללכת ולעמוד בשביל הכרה גרוש ביום שלם, ממחר אני אעמוד גם כלעד בית הכנסת של היהודים, ויקבל תונה דבר. טוב, ולאחרת הגוי ישן כל היום, על החופש, הוא מתורה לקראת הערב, ואז הוא ממהר לחמה שלי בית כנסת הגדול. הוא מתחיל לצעוק, ביידיש כמובן, יהודים רחמנים, תנו לי דבר לעני. טוב, יהודים רחמנים, כשמורים אני מתחנן, תנו לי דבר, גרוש, מאוד חצי, גרוש, מאוד גרוש. כך הוא הצליח לאסוף, לאסוף הרבה. אבל השמחה שלו לא הייתה שלמה, שכן בצד השני של הרחבה שלי בית כנסת, זה שוב מעניין אחר, ומשום מה אמר אותו בי מבחין שלפעמים הוא קבל עשר גרוש בפעם אחת. טוב, אחרי מהירים שהקהל התפסר, אז הוא הלך אליו והפציר לו שיגדל את הסוד. אמר לו אותו אני, תשמע, אני גר צדק. והיהודים, יש רגע שהוא אחד לגר צדק. נפשיב יותר. טוב, הגוי היה תלמיד טוב, ונוחת הוא מגיע, הוא מתחיל לצעוק. יהודים רחמנים מרחמנים, רחמל אני גר צדק. נתנו לו בעין יפה, אבל עדיין היה קינה אחר את הלב. הוא אומר, עוד אני, שמקבל כבר סכומים יותר גבוהים, שרינגוש. אז ניגש אליו, שאלו אותו בשקט, איך אתה מקבל ככה? אמר לו, אני נכד של הרב שם טוב. נכד של צדיקים, אצל היהודי, זה רב גדול מאוד. אז לכן הם נותנים לי יותר. הגוי שמע וישנים. הוא אמר, זה גם אני יכול לעשות. למחרת הוא מגיע, התחיל לצעוק. תנו לי חברה, להביא גר צדק, נכד של הבעל שם טוב. אז הוא כבר לא קיבל כלום. צעק וצעק, אבל עברים משווים חלפו על פניו עם חיוך. הגוי, טוב, אני כמובן לא הבין את הסתירה של הקול שלו. או שאתה נכד של הבעל שם טוב, או שאתה גר צדק. אז בסגריים, מה אתם אומרים, זה יכול להיות? גם נכד של הבעל שם טוב וגם גר צדק? תחשבו על העניין. מה המוצא שאנחנו רואים מהסיפור הזה? לפעמים צריכים להתבונן, אין לך לא מתנגיד כמו אותו גוי. יש אחד שיודע רק להחליט אם הוא צדיק אם הוא לא, מדגדג במצוות או שהוא מזלזל במצוות. הוא עוד לא החליט אם הוא רוצה כמו להיות כמו הנכת לבעל שם טוב או גר צדק. מצד שני, יש אדם שמקפיד על מצוות שונות מאוד מאוד, אבל באותו זמן חז וחלילה הוא יכול לזלזל לדברים אחרים, כי זה לא שייך לו. אבל התורה דורשת מאיש את כל אשר ציווה השם. ולא לברור מה כן מתאים לו ומה לא מתאים לו. ולסיום אנחנו מגיעים רבותיי למדור התחזקות הימית. בספר בלבו בימש קונבנה הוא מביא שכשמנקים את הפסח, אז צריך לשלול את המלומדו, וזה שרה של מלומדו. הוא לא מכן בגלל שכולם מנקים, בגלל שכבר עבר שנה או שנתיים עוד לא ניקו את זה. וצריך להגיד, רבונו של עולם, ציווית אותי שלא יראה חמץ בבית. לכן אני אומר לנקות את הבית. ומדברים שזה לא חמץ, ובני הבית רוצים לנקות. אז הוא אמר, אני מנקה על מנת לעשות חסד את בני הבית. מסתובב אם כן רבותי לחשוב שהמטרה שלנו בניקיון הבית, כדי לגרום לחת רוח לרבנו של עולם, שאנחנו עושים באיכשהו נצא, יהיו חומץ, מצוות חסד את בני הבית. עד כאן דברנו אל היום, שיהיה לכם המשך יום טוב. נשוב וניפגש אם ירצה השם בעזרת השם, מחר, עם עוד דברים מרתקים ונוספים. הרבה הצלחה.